Sommes pas frères. ערב טוב לכולכם. אז מה שלומכם? אני מתגעגעת אליכם. אז אנחנו היום נעשה את השיעור המיוחד השני. אני רוצה בסוף השיעור היום להעביר לכם את המדיטציה השנייה לחופש הגדול, שעדיין קשורה לריטריט האחרון שעשינו. הראשונה הייתה זו של לראות את עצמכם כחולים, וזו תהיה השנייה שהיא על האמת הראשונה של הסבל. ולפני שנעבור למדיטציה עצמה, הייתי רוצה לתת לכם עוד קצת טיצ'ינג על זה, מזווית קצת אחרת. אנחנו דיברנו על זה די הרבה בריטריט האחרון, ועכשיו שמעתי טיצ'ינג נפלא נפלא מפי למה שמבקר כאן, והוא בדיוק על הנושא, וחשבתי זה יהיה יופי להשלים מזווית קצת אחרת, לבוא אל אותו הדבר, אבל מהסתכלות יותר רחבה. כי כשאנחנו מדברים על האמת של הסבל, אז כל אחד חושב באופן טבעי ואוטומטי על הסבל שמוחשי לו בחיים האלה, על הסבל המיידי בחיים האלה. אז זה כמובן כלול לגמרי באמת הראשונה של הסבל, אבל כשהטיצ'ינג בא לאנשים שהם כבר הולכים זמן מעל הדרך, אז הוא ניתן קצת אחרת מאשר לאנשים מתחילים. כי אם הם באמת עשו את המדיטציות כמו שאנחנו מלמדים בקורסים, במיוחד נגיד בקורס 8 במדיטציה של המוות, אם עושים את המדיטציות האלה, הפרספקטיבה מתרחבת. זה כבר לא רק הגלגול האחד הקטן הזה, או אם תעשו את קורס 4, זה יהיה לכם עוד יותר מוחשי אחרי שתשלימו אותו. הוא אמור לתת לכם המחשה הרבה יותר עמוקה של ההמשכיות הזאת של החיים, ושהחיים האלה הם רק טיפה קטנה ברצף עצום עצום, מאז ומתמיד שהיינו בו והתגלגלנו בסמסרה. ואז האמת הראשונה והשנייה, שהן עודות סמסרה, מקבלות ממד אחר, מקבלות חשיבות אחרת. דק פטריטו רמפוצ'ה זה הלמה שמבקר כאן. הוא למה מאוד מיוחד, הוא כבר מעל 80, הוא מהדור של רמפוצ'ה, מהבודדים שנשארו. איש מאוד עדין, הוא טולקו, הוא גלגול של מי שהיה ראש הגלוקפה הקודם. הוא כבר מאוד זקן. אבל הספייס שיש סביבו בשבילי זה כמו אגם צלול, צלול, צלול. היה שם בהרצאה אדם אחד שישב ממש מאחוריי, ובסוף ההרצאה רמפות ששאל אם יש למישהו שאלות, אז הוא הצביע והיה לו שאלות. והאיש הזה גם כן לא צעיר, לדעתי מעל 60, והוא אמר על עצמו שהוא היה נזיר נוצרי במשך הרבה שנים. והוא שאל את רמפות ששאלה, ואתם צריכים לדעת, סביב רמפוצ'ה יש המון כבוד, הוא בא עם פמליה של נזירים שמטפלים בו, ומאוד אוהבים אותו ומאוד מסורים לו. והבחור שערך את כל השיעור הזה אצלו בבית, הוא הקים מקדש בודיסטי מקסים. כל האווירה היא כזאת של המון יראת כבוד, המון הערכה ואהבה ללמות. ופתאום בא הבחור הזה, עולם אחר לגמרי, הוא לא בודיסט. והוא שאל שאלה בטון מאוד לא מכבד, בטון מאוד תוקפני. בארץ אני רגילה לזה, אותי זה לא מפתיע. אבל בארצות הברית, אצל הלמות, הטיבטים, פשוט לא פוגשים את זה. בכלל, כמעט אף למה לא נותן מקום לשאלות ותשובות. הלמה הזה בסוף ההרצאה נתן קצת מקום, אבל זאת הייתה שאלה מפתיעה לגמרי, וזאת באה ישר מאחוריי, כזה גל של תוקפנות. והיה יפה לראות את הלמה, הדימוי שהיה לכאילו האיש זורק אבנים לתוך האגם, והאגם לא מעלה גלים, נשאר שקט ורגוע, ופשוט בלה את התוקפנות ולא נודע כי בעל קרבה. אז רק רציתי לתת לכם מהספייס של האיש הזה. אז הוא נתן כמה טיצ'ינגס מאוד יפים, וזה היה אחד מהם, על האמת הראשונה והשנייה של הבודה, מתוך ארבע אמיתות האצילות. אז לפני שניגש לשיעור, דיברנו על איך באים לדרמה, אתם זוכרים, איך אנחנו באים ורואים את עצמנו כפציינטים, כחולים, והבודה הוא הרופא, והדרמה היא התרופה. גם דיברנו על איך להקשיב לדרמה, כדי שהדרמה תביא לנו ברכה, כדי שהזמן הזה שאנחנו משקיעים בדרמה יהיה מבורך. וחשוב מאוד לבוא כקנקן טהור, קנקן נקי. ומה שעושה אותנו קנקן נקי, זה המוטיבציה שאיתה אנחנו באים אל השיעור. אז מאוד חשוב ליצור בלבכם, תיקחו כמה שניות, אולי דקה, נעצום את העיניים, ותסתכלו מה עובר לכם, איזה מחשבות באות איתכם עכשיו, מה יש לכם עכשיו בראש. תנו לכל הדברים האלה לאט לאט לשקוע להם או ללכת לרקע. וצרו התייחסות, התכוונות, שהדברים שאתם עומדים לשמוע עכשיו יתמעו היטב בלבכם, ואתם תוכלו לעשות בהם שימוש למען כל היצורים. בצורה כזאת או אחרת, הלימוד הזה מוסיף עוד נדבך או עוד טיפה או עוד רובד שמעמיק את ההבנה שלכם, מעמיק את השקפת העולם הדרמית שלכם, ומאפשר לכם להיות לברכה ליצורים. ובסופו של דבר, להפוך לבודה שיכול להושיע את כל היצורים. אתם יכולים לפקוח את העיניים ולהישאר בשקט. הבודה היה בדיוק כמונו במקום שבו אנחנו נמצאים. מיינד סמסרי סובל, גוף סמסרי סובל. במהלך תרגולו הוא יצר בודיצ'יטה, יצר את ההתכוונות הזאת להגיע להערה למען הברואים. כתוצאה מן ההתכוונות הזאת הוא תרגל. קורס 4 מדבר על זה מאוד יפה. זה אחת הסיבות שאני כל כך אוהבת אותו, כי הוא מתאר את התהליך של הבודה עבר, וזה ממחיש לנו את הדרך שאנחנו עוברים. לאחר שיצר בודיצ'יטה, הוא תרגל את פעולות הבודיסטווה, ובסופו של דבר הגיע להערה מלאה, מושלמת, והגיע למקום שהוא מסוגל אמנם לעזור לכל היצורים. ולאחר שהגיע להערה, סיפרתי לכם את הסיפור ברטריט, הוא קם מן המדיטציה, וזמן מה הוא לא לימד, מכיוון שהייתה לו הרגשה שהחוכמה עמוקה מדי לאנשים רגילים, ואנשים לא יבינו אותה. ואחר כך פגש את חמשת הנזירים שהיו הנמרה וגורע, ואיתם היה לו קשר קרמי, והוא התחיל ללמד אותם לפי בקשתם, ואז הוא סובב את גלגל הדרמה 3 פעמים. אז כל זה דיברנו, והטיצ'ינג הראשון שהוא נתן לאותם 5 זה על 4 אמיתות הנאצלות, וקראנו את הסוטרה הזאת ברטריט. וכאמור, כל הטיצ'ינג של הבודה, כל מטרתו, בלי יוצא מן הכלל, זה להביא את היצורים להערה, להביא אותם לשחרור מסבל ולהערה מלאה של הבודה. אבל לפני שהבודה יכול לעזור לנו להשתחרר, אנחנו צריכים ליצור בליבנו שאיפה להשתחרר, כי מי שלא שואף להשתחרר, אי אפשר לשחרר אותו. הבודה לא יכול לעשות את זה. אז הדבר הראשון שהבודה עושה, זה נותן טיצ'ינג שנותן השראה ומעורר בנו את הרצון להשתחרר. וזאת המטרה של 4 אמיתות הנאצלות של הבודה. המטרה שלהם זה להשרות את אותו מצב תודעה שמחפש הערה, שמחפש שחרור מסבל. והמצב הזה הוא כמו בסיס, כמו יסוד, שלב היצורים עומדים בדרכם להערה. וכדי שהבסיס הזה ייווצר בצורה מוצקה ואיתנה, חייבים להבין את הטבע הסובל של סמסרה. זה הבסיס. זאת האמת הראשונה. ורק אחרי שאדם קולט בצורה עמוקה את הטבע הבלתי נסבל והמזוויע, כמו שאומר למסופר רינפוצ'ה של הסמסרה, מתעוררת ממש הכמיהה העזה להשתחרר, כמו במקור כל חסדי שאנחנו מבקשים.
אנא תני שאוכל להשיג בשלמות.
כמיהה עצומה לאושרה של חירות. הכמיהה הזאת צריכה להיות מאוד חזקה, מאוד דומיננטית בחיים של אדם. היא צריכה להיות כל כך דומיננטית שאדם כל הזמן יחפש מה מוציא אותו מסמסרה. ובשביל זה הוא צריך להבין מה גורם סמסרה. ובלי השאלה לא תבוא תשובה. אם רוצים להשתחרר מסמסרה, ואם רוצים להגיע לאושר הנשגב הזה של הבודה, אמרנו שצריך לראות קודם ריקות. לראות ריקות לא דבר קטן, עבודה גדולה לראות ריקות. כדי שנצליח בעבודה הזאת, צריכה להיות כמיהה עצומה לחופש, וצריכה בתודעה שלנו כל הזמן לנגן השאלה, מה זה שגורם לי עדיין לסבול? למה אני עוד בסמסרה? למה קורים לי דברים לא רצויים, לא נעימים מחוץ לשליטתי? מה מביא אותם? והחקירה הזאת צריכה להיות שם כל הזמן, וצריכים לבוא אל כל מה שקורה בחיים מתוך השאלה הזאת. זאת האמת, הנאצלת השנייה, מקור לסבל. התשובה כמובן, רואים ריקות ישירות?
אז
רואים את זה ישירות. אבל לפני שבאה התשובה, צריך קודם לשאול את השאלה. וצריך לשאול אותה בצורה מאוד מאוד עמוקה. ונחזור אחורה, כדי לשאול אותה בצורה מאוד עמוקה, צריך את השאיפה להשתחרר. אז צריך להבין שאנחנו במצב לא טוב, להבין שאנחנו חולים, שזה המדיטציה הקודמת. אז ההצגה שהבודה נותן לנו, הוא קודם מדבר על האמת הראשונה של הסבל, אחר כך באה האנליזה הזאת של האמת השנייה, מאיפה בא הסבל, ואחרי שרואים את הסיבות של הסבל, אז רואים שיש גם פוטנציאל להשתחרר, כי אם מבינים את הסיבות, מתחילים לעשות את ההפך, את האנטידוט. וזאת האמת השלישית והרביעית של הבודה. אנחנו נתמקד באמת הראשונה היום. בעיקרון האמת הראשונה של הסבל מתייחסת למה שקראנו חמשת המצבורים. וחמישה מצבורים יש לכל היצורים בסמסרה, לכל היצורים בכל שלושת העולמות, ועכשיו אני מדברת על שלושה עולמות של עולם התשוקות, עולם הצורות ועולם חסרי הצורות. לכל יצור יש חמישה מצבורים, והעולם עצמו גם כלול שם. מכיוון שהחמישה מצבורים האלה, הלא טהורים שיש ליצורים בסמסרה, הם אלו שדרכם מתעורר הסבל, דרכם מתבטא הסבל. איך אנחנו סובלים? אנחנו סובלים או בגופנו, או בנפשנו, או ברוחנו, נכון? זה הכל מהמצבורים שיש לנו. יש לנו גוף לא טהור לכן הוא סובל, יש לנו מים לא טהור לכן הוא סובל. אז הסבל שלנו כולו מתבטא דרך חמישה מצבורים שהם לא טהורים. ולכן העולם ויושביו ביחד אפשר לקרוא להם את האמת של הסבל. כדי לפתח את התפנית הזאת, את הרצון הזה להשתחרר, את הכמיהה העמוקה להשתחרר, חייבים להרהר ולהרהר הרבה בצורות הסבל השונות בסמסרה. להבין היטב סבל. עשינו את זה בטיצ'ינגס אחרים, כל קורס 8 הוא כזה, זאת מטרתו, הסדנה על המוות זאת מטרתה, אנחנו חוזרים על זה כמעט בכל קורס, בצורה כזאת או אחרת, ויש הרבה סיווגים, קיבלתי שאלה מאחד מכם, פה מדברים על 6 צורות סבל, פה מדברים על 3 צורות סבל, אז זה 6 או זה 3? זה 84 אלה. אפשר לדבר על זה בצורות שונות ולחתוך את זה בצורות שונות ולארגן את זה בצורות שונות. אז אנחנו כבר נתנו לכם כמה צורות של לדבר על סבל. עכשיו אני רוצה לחזור לזה, ואולי מזווית קצת אחרת. מיון אחד זה לדבר על 3 סוגים של סבל, והמיון הזה אומר, יש את הסבל שבו אנחנו לעולם לא יודעים סובל, לא יודעים סיפוק. המיין שלנו לא יודע להיות מסופק. מעצם העובדה שאנחנו בני אדם, או גם לא בני אדם, עצם העובדה שהיצור נמצא בסמסרה, המיינד כל הזמן לא מסופק, הוא כל הזמן מונע על ידי תשוקות והשתוקקויות. הוא כל הזמן צריך דברים, הוא כל הזמן רוצה דברים, הוא רוצה דברים אטרקטיביים, הוא רוצה להיפטר מדברים לא אטרקטיביים. הוא כל הזמן נע בין הכתבים האלה של לחפש עונג ולברוח מסבל, וכל הזמן רוצה דברים. אז זו צורה אחת של דוקה, של סבל שיש במיינד שלנו. צורה שנייה, מבין השלוש במיון הנוכחי, זה שלכולנו כאן יש אי ודאות בקשר ללידה שלנו. אנחנו לא יודעים איפה נבלד אחרי הגלגול הזה. אז עכשיו אולי לא כל כך רע לנו, אבל זה יכול להיות הרבה יותר גרוע כמו שאנחנו לומדים. ואנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. אנחנו אפילו בחיים האלה לא יודעים מה יהיה. אנחנו לא יודעים מתי תהיה התאונה הבאה או המחלה הבאה או מה שלא יהיה. אבל עכשיו אנחנו כאמור מרחיבים קצת את הפרספקטיבה מבחינת הרבה גלגולים, אנחנו לא יודעים מה יהיה הגלגול הבא שלנו. זה צורה של סבל. וצורה שלישית זה שאין לנו שליטה על הגלגול הבא. אנחנו לא יכולים להחליט אני רוצה להיות מלכת אנגליה ואז אני אהיה מלכת אנגליה. אין לנו שליטה לאן נתגלגל בגלגול הבא. אנחנו מונעים על ידי כוחות קרמים שהם לא בשליטתנו. אז זה דרך אחת לדבר על שלושה סוגים של סבל, זה מדיטציה שלמה בפני עצמה. דרך אחרת לדבר על שלושה סוגים של סבל, דיברנו עליה בריטריט, סבל של סבל, סבל של שינוי, סבל חדור. דיברנו על זה די הרבה. אפשר את אותו המיון של השלושה שוב לתת בפרספקטיבה לא של החיים האלו, אלא סדרה של גלגולים. ובפרספקטיבה הזאת, כשמדברים על סבל של סבל, מדברים על סבל של העולמות הנחותים, היצורים בגיהנום, הרוחות התאבות, בעלי החיים. לא צריך להסביר הרבה את הסבל שלהם, אני יכולה להבין שהם סובלים שם. הרמה השנייה, הסבל של שינוי, הוא קצת יותר עדין, אותו קצת צריך להסביר. ובפרספקטיבה של גלגולים, פה מדובר על צורות הקיום בעולם האלים וחצאי אלים. וגם העולם שלנו, של בני אדם, איפה שכאילו החיים די טובים, אבל הם סופיים, הם יגמרו. אז בעצם, בגלל הטבע הזה, האי-ודאי של האושר שיש שם, אז האושר הזה הוא לא אושר, כי אי אפשר להחזיק בו. הוא חייב להשתנות. והצורה השלישית של סבל חדור, בהקשר הזה, פה מדובר על עצם חמשת המצבורים שיש לנו, עצם העובדה שיש לנו חמישה מצבורים בלתי תיאורים. והמצבורים האלה כל הזמן יש בהם את הפוטנציאל לגרום לנו לסבל, בכל רגע ורגע. והסבל הזה חדור בכל יצור סמסרי. אז כשאנחנו מתרגלים את הלמרים, אנחנו מתרגלים את שלושת ההיבטים, אתם זוכרים? ההיבט הצר, ההיבט הבינוני, ההיבט הרחב. בהיבט הצר, המתרגל, הוא רוצה להימלט מלידה בעולמות הנמוכים. הוא לא רוצה להיוולד בגיהנום
בעולם הרוחות התאבות
בעולם בעלי חיים. והוא מתרגל שמירה של 10 כללי החופש ומתרגלים הבנה של קרמה כדי שהם לא ייפלו לשם. וכל הוויניה בעצם באה משם, לא לפגוע, לא לפגוע ביצורים, לא לצבור סיבות ליפול, כדי שלא ניפול. זה הפוקוס שלהם. ואז האנשים האלה גם הולכים למקלט בשלושת היעלומים, מכיוון שהם פוחדים מהלידה בעולמות התחתונים, ומחפשים הגנה בשלושת היעלומים. וזאת הרמה הבסיסית ביותר של ללכת למקלט. אחר כך בא ההיבט הבינוני שדיברנו עליו גם, ואלה לא רק שהם רוצים לא ליפול, אלא בכלל לא רוצים להיות בסמסרה. שהם תפנית מלאה, הם מבינים את הסבל של הסמסרה ורוצים לצאת משם. הם מבינים שחמשת המצבורים שיש לנו הם כולם סבל, והם מחפשים שחרור מהם. ואת זה הם עושים על ידי שהם מתעמקים בהבנה של סוגי הסבל, למשל, כמו שדיברנו עכשיו, אבל הם עושים הרבה מדיטציה על זה, ואנחנו בהיבט הרחב גם חייבים לעשות הרבה מדיטציה על זה, כן. אם אתם זוכרים, הלמרים כולל את כל הדרך. אנחנו מתרגלים גם את התרגול הזה, רק שאנחנו שמים אותו בקונטקסט של ההיבט הרחב. אנחנו עושים את אותו התרגול, רק עם מוטיבציה אחרת. בהיבט הבינוני הם מסתכלים על הסיבות של הסבל, והם מסתכלים בהם עמוקות. זה מה שההרצותה מלמדת. וכשמסתכלים על הסיבות לסבל, אז יש שני סוגים של סיבות. אלה שבאים מקרמה, והאימפולסים שלנו, הדחפים שלנו, האינסטינקטים שלנו, שבעצם מונעים על ידי קרמה. והגורם השני לסמסרה, זה הנגעים הרוחניים שלנו. והנגעים הרוחניים הם אלה שגורמים לנו לצבור קרמה. אנחנו משתקקים לדברים, שזה נגע רוחני, כי אנחנו לא מבינים את הדברים. אנחנו עושים מה שעושים כדי להשיג מה שאנחנו רוצים, אנחנו בדרך צוברים קרמה, ושוב ושוב זורים את הזרעים לקבל עוד פעם 5 מצבורים בלתי טהורים. אז 5 המצבורים שיש לנו יוצרים את הסבל שלנו, והסבל הזה בא דרך הנגעים הרוחניים וצבירת הקרמה. עכשיו יש כאן מיון של הנגעים הרוחניים. אנחנו עשינו אותו בקורס 10. הנגעים הרוחניים שיש לנו במיין הם אלה שגורמים לנו לסבול קרמה ולסבול אחר כך בהמשך. וכאן שאנחנו מדברים על לסבול, מדברים בגלגולים הבאים. כמובן זה מתבטא גם בגלגול הזה. אבל בעצם הבודיזם, החיים האלה הם רק בועה, הם רק פסיק קטן ברצף של גלגולים, והבודיזם בעצם מנסה להוציא אותנו מהסבל, מכל הגלגולים, כן. אז פה הלמה בחר לדבר על הפרספקטיבה הרחבה כאמור. הנגעים הרוחניים שלנו, אפשר לדבר על 10 מהם שהם עיקריים, יש כל מיני מיונים, אבל 10 עיקריים גדולים ביותר, ועליהם דיברנו בקורס 10. 5 מהם קשורים להשקפת העולם שלנו, ו5 לא קשורים להשקפת העולם שלנו. אז נתחיל מאלה שהם לא קשורים קשר ישיר, הם קשורים קשר עקיף. אז אלו שאין להם קשר ישיר להשקפת העולם שלנו, הם הבורות שלנו, ההשתוקקות, התחייה או הסלידה, הקנאה והגאווה. כל הנגעים הרוחניים הם בעצם נגזרות או נובעים מתוך מה שקראנו 3 הגנרלים, 3 הנגעים הגדולים ביותר. זה שוב ניסוח אחר, מיון אחר. אחד זה ההשתוקקות, זאת אותה התייחסות במיינד שלנו שרואה חפצים, מחליטה מהר מאוד שהם נעימים או לא נעימים, מהר מאוד מחליטה אני רוצה את זה או לא רוצה את זה, ואז אנחנו מופעלים על ידי זה. אז זה, ההשתוקקות זה הולך על הצד של רוצה, שנמשכת לדברים. אני פוגשת אובייקט, הוא מרגיש לי באופן אינסטינקטיבי נעים או לא נעים, והאינסטינקט הזה מונע על ידי קרמה, כי אין בו שום נעימות או לא נעימות מצד עצמו כאמור. הקרמה שלי כופה על ההסתכלות מסוימת על האובייקט הזה. אחר כך מאוד מהר אני מחליטה שאני מעוניינת בדבר הזה, ואז אני פועלת. ואותו דבר לצד השלילי. אז מאוד חשוב להבין את האי-הבנה הזאת, ואז כל ההשתוקקות והסלידה והתחייה בעצם באות מאי-הבנה של האובייקטים שמופיעים לנו, מתפיסה לא נכונה של מה שקורה לנו, של מה שמופיע בפנינו. אז אפשר להסתכל על הבורות הזאת, שלא מבינה, שוב, משני אספקטים. אחת, שלא מבינה מציאות, לא מבינה היעדר קיום עצמי לדברים, והאספקט שני של בורות זה שלא מבינה סיבתיות. אז אלה שני סוגים מאוד בסיסיים של בורות. אז בואו נדבר כעת על ההשתקקות, כאילו מצמצמת את היריעה כרגע להשתקקות עצמה. יש שני סוגים של השתקקות בגדול, כמובן יש הרבה יותר, אבל שני סוגים בגדול, וקורס 4 מדבר עליהם ממש ממש בסוף. יש השתקקות שהיא בתוך עולם התשוקות, ויש השתקקות לקיום. השתקקות שקשורה בעולם התשוקות והשתקקות לקיום. כאמור, לא כל הסמסרה היא בעולם התשוקות. עולם הסמסרה מחולק ל3. יש עולם התשוקות, יש עולם בעלי הצורה ועולם חסרי הצורה. בעולם בעלי הצורה וחסרי הצורה, זה לא שאין שם תשוקה, אבל אין שם את התשוקה ברמה של היצורים בעולם התשוקות כמו שיש לנו. לנו יש כל הזמן תשוקה בראש, יש לנו כל הזמן השתוקקות לאוכל למשל, אנחנו צריכים אוכל, יש לנו השתוקקות לסקס, ויש עוד אין ספור השתוקקויות אחרות. אז זה הרמה הראשונה, והרמה השנייה זה השתוקקות לקיום. ההשתוקקות ברמה הראשונה גורמת לנו ללידה כבני אדם. אלו מאיתנו כבר שצועדים בדרך הדרמית ושומרים נדרים, ואולי כבר הבטחנו את עצמנו מנפילה לקיום נחות וסובל, אבל עדיין יש לנו השתוקקות שתגרום לנו להיוולד כבני אדם או כאלים, מכיוון שאנחנו חושבים שזה נעים, אנחנו חושבים את זה כאטרקטיבי. ויש השתוקקות אחרת ברמה הרבה יותר מעודנת, והיא תגרום ללידה בעולם הצורות או החסרי צורות. אז זה חלוקה לתשוקה יותר גסה ופחות גסה. עדיין תשוקה, עדיין יבוא סבל. גאווה מדברת על תחושה הזאת של אינדיבידואליות. הרעיון הזה שאני איכשהו יותר טובה, פחות טובה מאחרים, זה כולנו מכירים, אז אני לא צריכה להרחיב על זה את הדיבור. על קינה לא צריך להרחיב את הדיבור, יש גם פה עניין של ספק שעליו גם לא מדבר כרגע. ואחר כך יש רשימה של 5 סוגים של נגעים רוחניים שקשורים בהשקפת עולם. הצורה הראשונה נקראת ג'יקטה, אמרו ג'יקטה?
ג'יקטה.
תא זה השקפה וג'יק זה מתקלה. אז השקפה מתקלה אתם יכולים להגיד. מה זה השקפה מתקלה? זה השקפה שמסתכלת על 5 המצבורים, על הגוף שלי ועל התודעה שלי, ורואה אותם כבעלי קיום עצמי. ולמה היא נקראת השקפה מתקלה? מכיוון שהדברים האלה מתקלים. הגוף שלי הוא משהו שמתקלה, וגם המצבורים האחרים אין להם קיום עצמי. סיבה שנייה למה היא נקראת השקפה מתקלה? מכיוון שכשאנחנו נרכוש חוכמה, היא עצמה תתקלה. אז זה הראייה השגויה הראשונה, השקפה השגויה הראשונה, וזה נגע רוחני. נגע רוחני אחר הוא פשוט נקרא השקפה שגויה, ככה שמו. לנגע הזה יש 2 צורות. האחת היא להכחיש את קיומם של דברים שקיימים, והשנייה להאמין בדברים שלא קיימים כאילו שהם קיימים. דוגמאות לאלו יכולה להיות אמונה לא נכונה בסיבתיות, כלומר להאמין בסיבות שהן לא נכונות בתור סיבות נכונות, ולהפך, להכחיש את הסיבתיות הנכונה שנעוצה בהבנה של קרמה וריקות, ולחשוב שאין תוצאות למעשים שלנו. השקפה שגויה שאומרת אין גלגולים, אין קרמה, אין 3 יהלומים, אלה, כל עוד הם מחזיקים בדעה הזאת, אי אפשר לעזור בכלל.
הטוב.
שהם עושים, במידה שהם עושים
טוב,
הוא לא צובר בשבילם חסד, כי ההשקפה הזאת לא מאפשרת היווצרות פוטנציאל חיובי שיכול להוציא אותם מסמסר. השלישי נקרא השקפות קיצוניות, ועל זה דיברנו קצת בקורס 6, דיברנו קצת בסיום קורס מספר 1, זה השקפה מצד אחד של קיום מוצק ומצד שני של ניהיליזם. זה 2 השקפות הקיצוניות. דעה קיצונית אחת שאומרת המצבורים שלי יש להם קיום עצמי. זה לחשוב שהמצבורים שיש לי עכשיו יש בהם קביעות והם איכשהו ממשיכים לגלגול הבא. כל העניין של בכל זאת יש נשמה הוא קשור לבורות הזאת. אוקיי, בסדר. אנשים מסכימים שהגוף לא ימשיך, ותאמינו או לא, לא כולם מסכימים לזה. אבל בכל זאת, תני לי לפחות אפשרות שהנשמה תמשיך. עדיין הם מייחסים איזשהו קיום עצמי למצבורים שלהם. ואחר כך מישהו אחר יתחיל לעשות את האנליזה ויתחיל לעשות את המדיטציות על ריקוד ויגיע למסקנה שאולי הדברים האלה מסתיימים עם החיים האלה. זה הגישה הניהיליסט. שכל קורס 4 בא כדי למנוע אותה. בורות מספר 4, הזכרנו אותה קודם, זה לחשוב שההשקפה השגויה שלי היא איכשהו נעלה על השקפות אחרות, וזה פוגשים בלי סוף. גרסה יותר עדינה שזה קורה כאשר אנו סבורים שחמשת המצבורים שלנו, שהם כרגע בלתי תיאורים, הם בעצם תיאורים במצבם הנוכחי. והבורות מספר 5 זה שמי שחושב שהדעות השגויות שלו הן לא שגויות. זוהי למשל צורה של בורות שמאמינה בכל מיני סיגופים בתור דרך להשתחרר, שזה כמובן לא נכון ואין צורך להרחיב על זה את הדיבור. יש כאלה שמתחילים לשמוע דרמה וללמוד דרמה ולהתבונן בהשקפת העולם שלהם, וזה יופי. יש כאלה שלא למדו ולא התבוננו, או שאולי קצת למדו אבל עוד לא התבוננו, אז הם אולי יגידו לכם אני לא יודע. ויש כאלה שאומרים שטויות, אין קרמה, אין גיהנום, אני לא ראיתי, אין כזה דבר, אני מבינה נכון. לזה מדובר פה, מישהו שלא עשה שום אנליזה ובכל זאת חושב שהוא יודע משהו, ושהדעה שלו איכשהו טובה. אז כאמור, החלק הראשון של האמת השנייה של הסבל זה הנגעים הרוחניים למיניהם. אלה גורמים לנו לפעול בצורה שגויה, כי אנחנו לא מבינים את המציאות, ולצבור קרמה. עד שלא הבנו ריקות, כל הקרמה שאנחנו צוברים היא קרמה בלתי תאורה. והקרמה הבלתי תאורה הזאת מתחלקת לשניים, למעשים שהם מועילים או טובים, ומעשים שהם לא מועילים ולא טובים. אבל גם אלה וגם אלה הם לא תאורים, מה שקראנו סקצ'קילה בקורס 5. אז אלו שהם טובים ומועילים, אם נרבה באלו, אז נזכה ללידה כבן אדם או כאל, ואם נרבה במעשים שמלומדים למשל לעשרת כללי החופש, אז ניפול לעולמות הנחותים. כל הנושא הזה של קרמה וצבירת קרמה הוא כולו בתוך האמת השנייה של הסבל. כל המעשים שלנו מביאים ללידה הבאה, גם הטובים וגם הרעים. וזה משום שאנחנו כרגע כלואים בתוך 5 מצבורים בלתי תאורים. וחמשת המצבורים הבלתי תאורים שלנו מייצרים את מחשבות, דיבורים ופעולות שגם הם בלתי תאורים. גם כשהם באים לעזור למישהו הם בלתי תאורים. ולכן אנחנו נשארים וסובבים בסמסרה. ומאוד חשוב להבין את ההתהוות הזאת, איך הדבר הזה מתהווה, ואנחנו דיברנו על זה כשדיברנו על ששת הצעדים של מטריה או ששת הצעדים של מנג'ושרי. ויש את ה-12 חוליות בגלגל החיים שמסבירות איך אנחנו בגלל בורות מתחילים לצבור קרמה, איך הקרמה הזאת מתעצמת, צוברת אנרגיה ואחר כך מפשילה ומביאה את הגלגול הבא. אז זה לימוד בפני עצמו של 12 חוליות, גם אותו לא נעשה עכשיו. אולי עוד כמה מילים על הבורות. כל הפעולות שלנו כאמור מונעות על ידי או השתוקקות או דחייה. לאלה קודם אי הבנה של האובייקט. אי הבנה, תפיסה של האובייקט כטוב או רע מצד עצמו. מה שהוא מופיע הוא נעים לי, הוא טוב מצד עצמו, אני רוצה אותו. אני חושבת שהטוב איכשהו בא אליי מן האובייקט. לא נעים איכשהו בא אליי מן האובייקט, אני צריכה להיפטר מן הבוס. כל פעולה שלנו, כל פעולה שאנחנו עושים, לטוב או לרע, מונעת על ידי התפיסה השגויה הזאת. ורק כשרואים ריקות ישירות, מבינים לראשונה שכל מה שחשבנו עד היום היה שגוי. גם הדברים הטובים שחשבנו היו שגויים, כי לא הבנו את האובייקט. זה זירת הפעולה שלנו. הדברים מופיעים, הם טובים, לא טובים, אנחנו רוצים אותם, לא רוצים אותם, ומונעים לפעול. זה הסמסרה. מה השגיאה? הכל השלכה שלנו. מה שאנחנו תופסים כנעים או בלתי נעים מצד עצמו הוא בעצם השלכה מנטלית מהמיינד שלנו. וזאת הצורה שבעצם האמת השנייה שמדברת על הסיבות לסבל בעצם גוררת את הראשונה. אז חשוב לבוא את כל הטיצ'ינג הזה מתוך ההשקפה הזאת של אני אדם חולה, אני חולה, במה אני חולה? אני חולה בסמסרה. אני חולה במיינד שהוא כל הזמן נתון תחת השפעת הבורות, שלושת הגנרלים, תפיסה לא נכונה כל רגע ורגע של המציאות שלי, תגובה לא נכונה למציאות שלי, וסבל שמתמשך. ועכשיו הייתי רוצה שכנס למדיטציה. מדיטציה הזאת היא תהיה השנייה מבין השתיים לחופש הגדול, והיא מתמקדת בנגעים הרוחניים, באמת של הסבל והסיבות לסבל, בשתי המיטות הראשונות. היא תהיה קצת יותר ארוכה, אז תמצאו לכם תנוחה נוחה שתוכלו לשבת בה. לאחר שמצאתם תנוחה, נסו להביא את המיינד שלכם למצב שקט ורגוע ככל האפשר. שימו לב מה עובר לכם בראש. יש איזה מחשבות או איזה הרגשות חזקות או רגשות חזקים. תנו להם לאט לאט להירגע, לשקוע, להיות כבדים, ליפול לתחתית האגם. ואל תאחזו בהם. כאילו עלים שמרחפים להם. בשמיים האלה של התודעה שלכם, ולאף לאט הם שוקעים. נסו לשבת בשקט כדי לא להפריע לאחרים. תעשו מיקוד חד נקודתי ככל שאתם יכולים על הטבע הצלול והיודע של המיינד שלכם. זה מה שהמיינד שלכם, צלול ויודע. ראו את הטבע הזה הצלול והיודע של המיינד כמעין נהר שממשיך, והמחשבות באות והולכות אל תוך הזרם הזה הצלול. אולי יש מחשבות נגועות, אולי יש איזה נגעים, רגשות קשים שבאים ומערערים את המיינד שלכם, אבל הם לא המיינד שלכם, הם רק עורכים במיינד שלכם, וניתן להפריד אותם מן המיינד. וכעת בחרו מחשבה אחורה אחת, או איזה רגש שלילי, או איזה נגע רוחני, שגורמים לכם כרגע קושי. שמעסיקים אתכם. והתבוננו ברגש הזה או במחשבה הזו, בנגע הזה. והסתכלו האם הוא משתנה מרגע לרגע. האם אתם יכולים להבחין אם יש שם איזה עלייה, התגברות, איזה אמצע ואחר כך איזה דעיכה? האם יש את השינויים האלה בעוצמה? האם יש תנאים שגורמים לדבר הזה להתעורר? האם יש מצבים מסוימים שמאירים את זה? האם יש מצבים שבהם הרגש הזה לא מתעורר? או המחשבה הזאת לא מתעוררת? אז יזכרו בדוגמה ממשית שבה הנגע הזה התעורר במיין שלכם, בחיים שלכם. ונסו לראות מה קרה בחיים שלכם או במיינד שלכם רגע לפני זה, לפני שהתעורר הנגע. אילו מחשבות היו לכם, אילו רגשות היו לכם לפני שהנגע בא והתחיל להציק לכם. איך הרגשתם? האם המחשבה הנגועה באה לשרת אתכם באיזושהי צורה? האם היא באה לשרת איזו מטרה שהייתה לכם ושלא אמרתם עליה את האמת? לעצמכם כמובן. נסו להיזכר במצב התודעה שלכם בשעה שהמחשבה הנגועה הייתה בשיאה. איך זה ירגיש אז? והתבוננו במחשבות, בפעולות ובדיבורים שנבעו כתוצאה מן הנגע הרוחני. מה עשיתם, אמרתם או חשבתם אחרי זה, כתוצאה מזה. איזה מין סבל נגרם לכם כתוצאה מן הנגע הרוחני הזה? מהו הסבל שהנגע הרוחני שלכם גרם לאחרים? האם השגתם בסופו של דבר מה שרציתם? האם השגתם את מבוקשכם? עשו החלטה בחיי היומיום שלכם להיות מודעים כשהנגע עולה, להיות מודעים כשהוא בפעולה, ולהיות מודעים כשהוא נפסק. לפתח מודעות למה קורה במיינד שלכם. עשו החלטה להעמיק את המדיטציות שלכם באמצעות הידע ההתנסותי הזה. הבודה בא ולימד את מה שלימד כדי לעזור לנו ברמה הפרקטית, כדי לעזור לנו לסלק נגעים רוחניים וכדי להתגבר על סבל. והדרכים שהבודה לימד תורגלו ונבחנו על ידי מתרגלים בודיסטים, מאסטרים מאוד גדולים במשך 2500 שנה. השיטות נוסו בהצלחה מרובה. אילו מהשיטות זמינות לכם כרגע? מכל המדיטציות שתרגלתם ולמדתם ובקורסים שלמדתם, יש לכם מגוון עצום של שיטות להתייחס אל הנגע שמתקיף אתכם. תיקחו אחת מהן ותפעילו את האנטידוט. המדיטציה עצמה היא אנטידוט. ההבנה שלכם של סיבתיות היא אנטידוט. ההבנה שלכם של ריקות היא אנטידוט. היא אנטידוט הכי חזק. ההבנה איך דברים עולים כהשלכה היא אנטידוט. הבודיצ'יטה שלכם היא אנטידוט. החמלה הזאת ליצורים שרוצה לעזור לכולם ולכן מחייבת אתכם להבין את הסבל אצלכם ולחסל את הסבל אצלכם היא אנטידוט. ויש לכם מגוון דרכים של טונגלן, של מאסטר שנטי דבה. כבר יש לכם ממש רפרטואר גדול של דרכים להסתכל על נגעים ולהתמודד איתם. ועיקרית שבהם כמובן זה הבנה של הריקות של שלושת המעגלים מה שקראנו. אז תעשו לעצמכם תוכנית לתרגל עם השיטות האלה, עם האנטידוטים האלה, בתוך המדיטציה ומחוץ למדיטציה. ועוצרו החלטה לבחון את האנטידוטים, לראות מה הכי יעיל בשבילכם, מה יעיל בנסיבות מסוימות, מה יעיל בנסיבות אחרות, וכך הלאה. בקיצור, צרו את ההתייחסות הזאת של החקירה, של הבדיקה, כי זה מה שמייצר אחר כך את הסיבות לצאת מן הסבל. ואם שאם אתם מיישמים את השיטות, תסתכלו האם הנגע הרוחני הזה פוחת עם הזמן. האם יש שינוי? אם יש, זה טוב להתבונן בשינוי. זה טוב לוודא את ההישג שלכם. שימו לכם פלוס ביומה. אם ההתקדמות מוגבלת, למה היא מוגבלת? מה מפריע? טוב להתבונן, טוב להסתכל. טוב ליצור הערכה עם המיינד שיש לנו כרגע, מה אנחנו יכולים כרגע לעשות, מה זמין לי כרגע. טוב לשאול את השאלה, האם אפשרי בשבילי להיפטר מכל הנגעים הרוחניים שלי לנצח? זה טוב ללכת עם השאלה הזאת. ואם התשובה היא כן, זה מקום טוב להישאר במדיטציה של ריכוז ולהטמיע את המסקנה הזאת אל תוך זרם התודעה שלכם. אז כשאתם מגיעים למקום הזה בבית, בתרגול שלכם, תישארו שם, תשתדלו להישאר מרוכזים בדיוק במיינד הזה. כשאתם עושים את המדיטציה אחר כך בבית, טוב להתחיל אותה עם התרגולים המקדימים. וכשאתם מסיימים, ואת זה נעשה עכשיו, הקדישו את הברכה של המדיטציה להערה של כל היצורים, כולל את עצמכם. הוצרו החלטה לקחת את התובנה שרכשתם כתוצאה מהמדיטציה ולשלב אותה בתוך החיים שלכם. לאט לאט פיקחו את העיניים. כמובן, הרעיון הוא לעשות את המדיטציות כל הזמן בבית. להתחיל ללכת עם השאלות האלה, מאיפה בא הסבל שלי ומה מוציא אותי מהסבל. שזה המטרה של המדיטציות האלה. מה זאת האמת הראשונה הזאת של הסבל שהבודה מדבר אליה? איך זה ישים לי גבי? האם זה נכון? האם אני באמת סובלת? מה רע פה? אלה שאלות טובות לשאול אותן. טוב לשאול אותן לפני שהן מודיעות לנו על קיומן בצורה שכבר לפעמים מאוחר מדי. זה הזמן לשאול אותה. אנחנו חיים, כאילו, כל אחד הוא צפרדע בביצה הקטנה שלו, והוא חושב שזה כל מה שיש, והוא מפחד. פחד זה אחד הדברים הכי חשובים שגורמים לנו להמשיך להישאר בביצה, כי אנחנו מפחדים מאוקיינוס. יש חיים מחוץ לביצה. יש אוקיינוס מחוץ לביצה. יש דרך לצאת מסבל, יש חיים מוארים, יש גן עדן. יש להיות בעונג מתאים בלתי פוסק, לא יתואר של הבודה. יש דרך לצאת מסמסרה, זה מה שבודה אמר. בודה אמר, הדברים האלו תעשה, הדברים האלה אל תעשה, ואז יבוא הקץ לסמסרה. אתה יכול לנצח אותה. זה מה שכתוב שם בתחתית גלגל החיים. אז זה כל מה שאני רציתי לחלק אתכם. אז בואו ניפרד.
Es psoma Imanuya Imatili Yevashot ha'arba Bechama u'levana Iyaduya Ufminim shekol chesed na'ata Bekini mirachena Nukha al shena Kegan
הקדשה לזכות ישלימו נא כל החי לנו מכלולים של חסד וחוכמה ולחפנו יופי, נפלא, לילה טוב. יהיה נהדר אם אתם תוכלו להיפגש גם לפגישות החודשיות שלכם. תבואו עם כוונה לשמח את האחרים ולחפש דרכים איך להעצים את הדרמה לעצמכם ובסביבה שלכם. ושתהיו ברכה לבריאות. זו דרכו של הבודיסטנטו.